אהלן, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לווינזו, פודקאסט על משפחות מלוכה, אני ליאור שפירא.
אני רונית בלי ונגרטן.
איזה כיף שאתם פה.
חשבנו להתחיל קודם בשלב הרומנטי והקסום, שבו הכל היה אמור להסתדר כמו בסרטי דיסני. והנסיך והנסיכה החדשים היו אמורים להתאקלם עם הנסיך והנסיכה הקודמים בארמון קנזינגטון. שלב הפאב פור.
פאב פור זה הכינוי שהתקשורת העניקה לארבעת המופלאים, ג'ורג', פול, ג'ון ורינגו. כמה שנים אחר כך התקשורת העבירה את הכינוי הזה שהעניקה לביטלס לוויליאם, קייט, הארי ומייגן. פאב פור, ארבעת המופלאים שאמורים להצעיד את בית המלוכה קדימה. כל הסיפור הזה התחיל בכלל עם האחים הארי וויליאם. וויליאם האח בכור בשנתיים, אחריו נולד הארי. ואימא שלה, הנסיכה דיאנה, לקחה אותם לפעילויות צדקה מגיל מאוד קטן. כמו שאמרנו גם בפרק הקודם, בית המלוכה מאוד אוהב פרויקטי צדקה, בטח כאלה שהם מצד אחד פרופיל תקשורתי לא מספיק גבוה, אז הם מעניקים מהכוח והסמכות והשם שלהם לאותן מותרות. מצד שני, תחומים שהם מאוד לא שנויים במחלוקת, שזה ילדים, וזה עוני, וזה אפריקה, וזה איכות הסביבה בשנים האחרונות. להארי וויליאם יש את קרן הצדקה הרויאל פאונדיישן באותה תקופה. הקרן הזאת בדיוק בדברים האלה היא עוסקת. בעוני, בילדים, בבריאות נפשית. זה נושא שקרוב מאוד לליבם של שני האחים. ואז ב-2011, קייט נכנסת למשפחה. והארי וויליאם, או וויליאם והארי למעשה, הופכים לוויליאם וקייט. והארי. ויש הרבה מאוד תמונות חמודות של זוג המאוהב וויליאם וקייט הולכים צעד קדימה והנסיך הארי צעד מאחוריהם, וכולם בסך הכל חמודים, אבל הארי הוא קצת גלגל חמישי. אבל הם שלושה צמודים שעושים טוב בעולם ומשתמשים בכוח שלהם כדי להטיב. והרויאל פאונדיישן הופכת מפרויקט של אחים לפרויקט של זוג ואח. ואז 2018 גם מייגן נכנסת לרויאל פאונדיישן. ולכבוד זה יש ראיון מקסים, 22 דקות ו-26 שניות, אנחנו נצרף את הקישור לראיון הזה בתיאור של הפרק. בראיון הזה הם יושבים ארבעתם יפים, קשובים, קייט בהיריון מתקדם, מייגן עדיין אנרגטית ואהובה על כולם, כולם אנשים בגוונים של כחול, הגברים בחליפות, הכל הצבעים רגועים ובאותה פלטה, אסתטי להפליא. לפני כן וויליאם הולך לנאום, והם ראים לשאול אותם כל מיני שאלות. החלק הכי זכור בריאיון הזה הוא לקראת הסוף שלו, ב-2023 בווידאו, שהמראיין שואלת, אתם עובדים ביחד כמשפחה, היו לכם אי הסכמות לגבי דברים? ארבעתם צוחקים, ואז וויליאם עונה, Oh, yes. אגב, רונית, זה קטע מדהים בעיניי, כי לראשונה בהיסטוריה האנושית המתועדת, וויליאם יוצא, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, שרמנתי. הצנון הזה, חסר האופי הזה.
לא נכון. לא נכון. יש לו קטעים יפים.
מה לא נכון?
יש לו קטעים יפים. הוא אמנם החנון, הוא אמנם החנון מבין השניים. הוא החנון, הוא המקריח, הוא פחות מגניב, אבל יש לו במשך השעים קטעים מאוד מגניבים, גם עם הארי שהוא עוקץ אותו עקיצות יפות, וגם כגבר של קייט. לא, לא. הוא חנון, הוא חנון רצח, אבל אני חושבת שאולי זו הפעם הראשונה שהוא לא מתוכנן. כי הקיצות שלו וזה, זאת אומרת, ברור שזה חלק מהאופי שלו, אבל ה-oh-yes הזה, כשרואים את הבעת הפנים שלו, זה כאילו, וואו. זה מה
כן,
זה מה שהופך את זה לרגע.
זה רגע של כנות לא מתוכננת, אבל יש שם הבלחות של אופי. לגבי זה שהוא חנון, בואי, כפרה. שתינו יודעות יפה מאוד עם מה אני התחתנתי, חנון עולם, ואני מתה על זה, אבל
לא, כן, אבל כאילו, מבין השניים כזה, וויליאם הוא זה שיותר משוייך לבית המלוכה, ללללה, והארי, השובב, הפירי, חיית המועדונים, בבבי. אז הוא כאילו החנון, גם הוא התחתן בגיל צעיר, והייתה לו רק חברה אחת, טה-טה-טה-טה. הוא החנון. אנחנו ניתן לו שהוא החנון. ואנחנו בסדר עם זה.
חד משמעית. אז ברגע הזה שבו אני טוענת שבפעם הראשונה שוויליאם יוצא אשכרה שרמנטי, ורונית אומרת, מה פתאום ליאור, הוא עונה, Oh, yes. הארי ממשיך אותו. אי הסכמות בריאות, הוא אומר. והמראיינת ממשיכה. איך פתרתם את הדבר האחרון שלא הסכמתם עליו? הארי ממלמל משהו לא הצלחתי להבין, וגם הכתוביות לא שיתפו אותי פעולה באותו רגע, ואז הוא שואל את וויליאם, וזה נפתר? וויליאם עונה, אני לא יודע. המנחה אומרת, אתם עושים יופי של הצגה, והארי אומר שיש להם ארבע אישיויות ודעות שונות. באמת בדיעבד, גילינו שהכל היה הצגה חוץ בערך מהקטע על אי ההסכמות.
יש פה שאלה מאוד מעניינת, והשאלה היא על מה בעצם הם רבו. כאילו, מה השתבש? כי שמענו הרבה הרבה פעמים את כל ההשתבשויות שהיו בין מייגן לקייט, והיו המון, שאגב רובן בהתחלה סווגו כרכילות מרושעת רק כדי להתגלות שהם אמת לאמיתה. אבל אף פעם לא שמענו על מה הארי וויליאם רבו, כאילו מה לעזאזל היה, על מה רבתם? האם זה באמת בגלל שוויליאם אמר לו, הארי נשמה, קח את זה קצת יותר לאט, בכל זאת אתה עומד להכניס לפה מישהי חדשה, תבדוק את עצמך, תבדוק שאתה באמת מתחתן איתה מאהבה, תבדוק שהיא תהיה מסוגלת לשאת בתפקיד, והארי לקח את זה כסנוביזם ושנאה וגזענות וזה מזה, אנחנו לא יודעים. ועד היום אגב לא יודעים, גם אחרי הרעיון שלהם באפריקה, וגם אחרי הספר הראשון, וגם אחרי אופרה, וגם אחרי הסדרה, עדיין אין לנו מושג על מה הם רבו.
כן, יש בזה משהו. מצד אחד, באמת יש איזושהי תחרותיות בין אחים, זה קורה. תראו לי אחים שאין ביניהם תחרות, ואני אראה לכם אנשים שאין להם מודעות עצמית, או שהם ככל הנראה משקרים. זה בסדר, זה
אחים. או שהם ילדים יחידים.
או שהם אם ילדים יחידים אין להם אחים. אבל ראיתי איזשהו דוקו שיצא, לדעתי זה היה ב-2018, הוא עלה ליוטיוב, גם אותו אני אצרף, הוא עלה ליוטיוב יחסית לאחרונה. והקטע הזה, הוא מדבר על ה-Fab Four. ומנסים להבין מה הסיפור בכלל בין מייגן לקייט. ואז עולה קייטי ניקול, או ניצ'ל, אני לא סגורה, אז חושבת שזה ניקל, העורכת ניקל. של ונטי פייר, ואומרת משהו שהיא היחידה שאומרת אותו בכל הדוקו הזה. היחידה. כל הדוקו מדברים על זה שמייגן היא מדהימה, ואיזה יופי, ואיזה אישיות מהממת. וזה שבסוף כולם תקועים ביחד אחד עם השני, הם יצטרכו להסתדר והכל יהיה בסדר. איזה אופטימים וחמודים היינו ב-2018, אלוהים. העולם היה כל כך אחר אז. והם גם מדברים על זה שהריב בין הגיסות הוא בכלל שטות של הצהובונים, ואל תיקחו את זה ברצינות, ואל תקשיבו להם, ואל תאמינו להם. ואז באה קייטי ניקול, ומה היא אומרת? אני שמעתי שהריב בין הגיסות זה בעצם כיסוי לזה שיש ריב בין האחים. וזאת הייתה כזאת אמירה מונפצת ואנקדוטלית באווירה של הדוקו הזה, שבזמן אמת הם הכניסו את זה כעוד פיסת פיקנטריה. אבל בתכלס, הסרט הזה מעיד על ציידגייסט, על רוח התקופה, שבה מייגן באמת הייתה משב של רוח רענן למשפחה. ואף אחד לא האמין שיש ריבים, לא בין הגיסות, ובטח ובטח שלא בין האחים. לחובבי המשפחה, ואם אתם פה, אז כאילו אתם, מה התירוץ שלכם? אני מציעה לצפות בזה, או אפילו להזין לזה כפודקאסט תוך כדי שטיפת כלים, אני אצרף את הדוקו הזה לתיאור של הפרק. רגע, לפי שאנחנו מדברים בכלל על הביף או הריף בין האחים, בואו נדבר שנייה על הגיסות, על מייגן וקייט. כל אחת מהן באמת יש לה אופי מאוד מאוד שונה. קייט היא אנגליה קלאסית, משפחה טובה, הכל טקסטבוק של אנגליות. ברמה שסבא רבא רבא כמה דורות אחורה שלה היה קורא פחם. ככה, אנגלים. היא הכירה את וויליאם בקולג', יש סיכוי שהם גם הכירו קודם לפי בטל אוף בראדרס, והם עברו לגור ביחד כחלק מקבוצת חברים שעברה לגור עם וויליאם, והקשר הלך להתהדק תוך כדי. בספר בטל אוף בראדרס גם כתוב שהמגורים האלה, היו שם חבר'ה שהם מאריסטוקרטיה וחבר'ה שהם רחמנא ליצלן? לא. והאריסטוקרטים די התייחסו לחבר'ה שהם, ובכן, נורמליים, פשוטי עם, לא עלינו, כנחותים מהם יותר. תראו מי צוחקת כל הדרך אל כס המלכה. קייט וויליאם מצאו 10 שנים, מגיל 19 עד גיל 29. והתקשורת קראה לקייט, וייטי קייטי, וקייט מידל קלאס, כי כאלה הם הבריטים, ידועים בהומור מתוחכם, והדק שלהם. וגם התקשורת לא עשתה לקייט כאלה חיים קלים בהתחלה, רונית בטח תדע לספר יותר טוב ממני, ואנחנו גם נגיע לזה כנראה בפרקים הבאים. אבל הם אמרו שהיא מעולם לא הייתה לה עבודה נורמלית, היא עבדה קצת בעסק המשפחתי, ושהיא עקרת בית ואם ורעיה ולא עושה מספיק, אבל בסך הכל, קייט היא מאוד, היא מאוד מספר 2, היא יודעת להיות מספר 2 של וויליאם, בצורה שהיא מאוד מחמיאה לו, וגם לה. אז קייט היא אדם הרבה יותר רגוע, גם אנשים שמכירים אותה אומרים שהיא מאוד ביישנית ומופנמת. מייגן לעומת זאת היא מאוד אחרת. קודם כל, המוצא שלה היא אמריקאית. זה טמפרמנטים שונים נקודה. והיא מלוס אנג'לס, זה טמפרמנט שהוא הרבה יותר חם. בטח ביחס לארצות הברית, וחד משמעית גם ביחס לאנגליה. אין דברים כאלה, זה הבדל מאוד גדול מראש. היא קרייריסטית, היא עובדת מגיל קטן מאוד, היא בנתה את עצמה. היא הגיעה עם הון עצמי של $5 מיליון לנישואים האלה. היא גדלה בבית להורים גרושים, היא פרק ב' של אבא שלה והיא בת יחידה לאימא שלה, בניגוד לקייט שמשפחת מידלטון היא משפחה מאוד חמה, מסודרת, פרופר כזאת. אומרים שאחד ממוקדי המשיכה הכי חזקים של וויליאם לקייט זה המשפחה שהיא מגיעה ממנה, וקרול מידלטון, אימא של, היא דמות האם המתפקדת והמיטיבה שלא הייתה ליורש העצר. מצד שני, המשפחה של מייגן, אמא שלה שמגיעה מתחום הטלוויזיה ועשתה איזשהו סוויץ' לבריאות גופנית ונפשית ויוגה וטיפול. אבא שלה, שהיה תאורן בנישואים פלוס, לבן ממוצא גרמני, מרקל, אנחנו מכירים את השם הזה מקנצלרית גרמניה לשעבר, למרות שמעיתים את זה אחרת. אבל משם היא מגיעה והיא בנתה את עצמה, והיא הייתה שגרירה של האום ופעילה לזכויות נשים, והיא יש לה קול. באותו ראיון של פאב פור, זו הייתה הפעם הראשונה שמישהו מבית המלוכה ציין בכלל את Me Too ו-Time is Up, שהן תנועות אומנם גלובליות, אבל גם מאוד הוליוודיות. הן מהודהדות בתקשורת, כי ברור ש-Me Too ו-Time is Up זה תנועות של התקשורת, של נשים בתוך התקשורת. הן גם לא מאוד בקונצנזוס, ולכן בית המלוכה לא התייחס אליהן לפני כן. אבל באותו ראיון, מייגן אומרת שהרבה מאוד אנשים עוזרים לנשים to find their voice, למצוא את הקול שלהם. וזה לא נכון, זו תנועה שהיא שגויה בעיניה. היא אומרת, נשים לא צריכות עזרה למצוא את הקול שלהן, יש להן קול. הן פשוט צריכות empowerment, העצמה להשתמש בו, ושהסביבה תלמד להקשיב. זה הבן אדם, היא רגילה לדבר, להיות אדבוקטית, אין לזה תרגום טוב בעברית. זה אופי שהוא מאוד אחר. וזה בסדר שהן לא היו בסטיז, זה לגיטימי וזה הגיוני, ובסוף אחים הם אנשים אחרים, ואנשים שלהם גם מביאות פן אחר באישיות שלהם, וזה הגיוני.
עם זאת, יש עוד משהו, ואני חושבת שזה באמת ההבדל של האג'נדה, זה לא רק ההבדל התרבותי של זאת בריטית ממשפחה כזאת, וזאת אמריקאית ושחקנית. אגב, החלק של השחקנית, זה אחד החלקים שמאוד מאוד הטרידו את ההרמון, כי הם באמת רגילים לאיזושהי מערכת יחסים קצת, איך אני אגדיר אותה? מוזרה. מול התקשורת, וזה קצת להכניס את האויב הביתה, מגיע מישהי שהיא התקשורת. זה מפחיד אותם. התקשורת והמדיה שהגיעה איתה, זה הלחיץ אותה מאוד, וזה דובר.
אפרופו להכניס שחקניות הביתה, הנסיך אנדרו, ילד מספר 3 של המלכה והאחיו הצעיר של המלך, יצא תקופה קצרה גם הוא עם שחקנית לפני שהוא התחתן, בעונה 4 של הכתר. יש על זה איזושהי בדיחה או אנקדוטה, שאחת הדמויות אומרת לו, שחקניות אפשר לצאת איתן, אבל לא להתחתן איתן. וזו איזושהי קריצה לצופים שיכולים להבין את הבדיחה.
חזרה למייגן וקייט, לדעתי זה לא עיקר הריב. הבעיה היא אג'נדתית. כי קייט, בהיותה באמת בריטית, יש לה סט ערכים שהוא בריטי. ויש לה סט ערכים שכמו שאמרת, מאפשר לה להיות מספר 2 לוויליאם. ומייגן היא מספר 1. מייגן היא לא מספר 2 של אף אחת. ומייגן היא ווק, ומייגן היא פרוגרס, והיא רוצה להגיע לאנגליה ולהיות מישל אובמה, ולהיות אופרה, ולהיות כל הדברים שהיא. ולהיות מספר 2 למישהו, כולל המלכה לצורך העניין, זה פשוט לא בא בחשבון. זאת ועוד, אם היא בעצמה, אני לא יודעת אם באותו רעיון או ברעיון האירוסים שלה, אמרה, I will hit the ground running.
זה היה ברעיון של הפאב-פור.
ברעיון של הפאב-פור. הפשט של זה אומר, אני אבוא עם הערכים שלי, ואני אגיד לכם כבר מה לעשות, ואתם תעשו כמו שאני אומרת. זה היה, זה מה שהיא באה לעשות. זה המודרניזציה, זה הפרוגרס, זה מה שהיא רצתה לעשות. היא הגיעה להיות מישל אובמה, ואת רואה את זה בהרבה מאוד דיסינג שהיא עושה לקייט ולערכים שלה, כי היא מציגה, היא בפעולות שהיא נקטה כבת מלוכה, מציגה כל הזמן את קייט כאיזה ארכאית. למשל, הסיפור הזה שקייט יוצאת מחדר הלידה, מתלבשת יפה, מציגה את התינוק ובורחת הביתה עם עקבים, כשהיא פחות מיומה אחרי לידה. ואז מגיעה מייגן ואומרת, מה זה? זה לא פמיניסטי, זה כן פמיניסטי, אני לא מוכנה לעשות את זה ככה. אני מתחבאת בבית יומיים עם ארצ'י, ואז אני יוצאת מאופרת בשמלה לבנה, ועכשיו אני כבר לא אחרי לידה, עכשיו אני כבר מישהי אחרת, והסיטואציה היא שונה, ותראו את גיסתי שנכנעת לתכתיבים, לצורך
זה
העניין.
זה מה שהיא אמרה? אני פספסתי את הנקודה הזאת.
זה דובר מאוד. אנחנו לא מציגים את התינוק שלנו לציבור, אנחנו עושים דברים בצורה שונה, אנחנו, והיא פשוט גרמה לכולן, והיה על זה, אפרופו ביקורת של קייט חוטפת מהתקשורת, היא מקבלת על זה ביקורת. איך את מעזה לגרום לכל שאר אנשים שיוצאות, את יודעת, בבגדי בית מבית חולים ויוצאות הבית עם התינוק, איך את מעזה להעלות את הסטנדרט שעכשיו כל אישה בחדר לידה צריכה מיד איפור ופן ועקבים וללכת. וקייט עשה מעשה במסגרת קידום, היה לה פרויקט ענק של 5 השנים הראשונות על עוברים וילדים והריונות, והתראיינה לפודקאסט. ושאלו אותה על זה, והיא אמרה תשמעו, בצורה עדינה, כי היא לא מפרטת, אבל הסאבטקסט היה ככה, ההריונות שלי מאוד מאוד קשים, היא הרי סובלת מפרמזיס, מתופעה של הקאות יתר, שבאמת משפיעה עליה לרע מאוד, אני סובלת, ההריונות שלי קשים, וכשזה מגיע, אני רוצה לקחת את התינוק שלי, להיכנס לאוטו, וללכת בחזרה הביתה לנוח, ואם זה אומר, שאני צריכה לעמוד רגע בחוץ, ולחגוג עם כל הציבור שמחכה איתי, אז אני אעשה את זה. באה גיסתה, ואומרת, גברת, את לא מודרנית. באה גיסתה, ואומרת, את לא פמיניסטית מספיק. את, אין לך וויס. כשהיא אומרת לאישה יש קול, על גיסתה היא אומרת שאין לה קול. על זה היא אומרת. בעצם היא אומרת לכל הנשים, שמחזיקות בסט ערכים, שבחלקו הוא שמרני. עכשיו, אין אפס, את נכנסת למשפחת המלוכה, המשפחה היא שמרנית. אנחנו מכירות את זה בארץ, ממשפחות שהן משפחות דתיות, או ממשפחות מוסלמיות, אנחנו רגילות לזה יותר, לנשים שחיות בסט ערכים שמרני. באה מגן ואומרת לגיסתה, גברת, מה קורה איתך? את לא בסדר. איפה הערכים שלך? איפה הקול שלך? איפה האג'נדה שלך? באה קייט ואומרת, אני רוצה להיות אימא, זה חלק מהאג'נדה. אני רוצה לבחור בנושאים שמעניינים אותי, זה חלק מהאג'נדה. אני רוצה לא להגיד לתקשורת כל היום, זה חלק מהאג'נדה שלי. אבל האג'נדה הזו בעולמה של מגן אין מקום. בדיוק כמו, ואני לוקחת את זה למקום אחר, זה מאוד אמריקאי. כי את רואה למשל את אנה וינטור, העורכת המיתולוגית של ווג ארצות הברית, שהריצה באופן אקטיבי את הילרי קלינטון לנשיאות. ביום שטראמפ נבחר, היא הודיעה שווג לא יסקר את מלניה ואיוונקה טראמפ, שהיו מסוכרות קודם, לא כאישה הראשונה ולא כבת הראשונה, היא לא מסקרת אותן. עכשיו שואלת אישה שהלכה לקלפי והצביעה טראמפ, סליחה, בעצם מה את אומרת לי? שאני לא מצביעה נכון כי לא הצבעתי הילרי? זה אותו דבר, זו אמריקניזציה. זה סט הערכים, ולדעתי הריב האג'נדתי לא היה קיים בשיח בין שתיהן, כי הן גיסות, אבל השיח הערכי היה שם כל הזמן.
אני שומעת חלקים ממה שאת אומרת, כלומר אני שומעת כל מה שאת אומרת, אבל אני לא מסכימה עם הכל. קודם כל, אני לא חושבת שמייגן מה שהיא עושה הוא בהכרח כדי להטריס כלפי קייט. עם כל הכבוד, כל אחת מהן היא אדם בפני עצמו. היא יכולה ללכת יומיים אחרי לידה ולהצטלם רגע חפוז, וזהו, וזה לא יהיה קשור בהכרח להגיד משהו נגד גיסתה. היא אכן חטפה איזשהו שוק תרבותי. בצדק, אני לא חושבת שאת או אני היינו עומדות בזה. והטמפרמנט שלנו ככל הנראה כישראליות יותר קרוב לשל מייגן מאשר לקייט. למרות שגם אנחנו יחסית על הצד השמרני של הסקאלה. ועדיין, זה קשה מאוד. לגבי hit the ground running, שהיא אמרה בריאיון Feb 4 לרויאל פאונדיישן, אני הבנתי את זה כאין שאני נוחתת, אני מתחילה לרוץ, אני מתקתקת, אני זזה מהר, אני עושה, אני אלמד הכי טוב ועשה הכי טוב שאפשר. אני לא חושבת שזה בהכרח נגד קייט. אני באמת חושבת שזה עניין הטמפרמנט.
לא, זה לא נגד קייט. זה לא נגד קייט. זה רצונה של מייגן לערוך רפורמציה במוסד. כי היא הגיעה, למשל הנושא הזה של זכויות נשים, בדיוק כמו שאת אומרת, מכיוון שהוא לא היה בקונצנזוס, ההתייחסות לזה הייתה מאוד בעדינות. למשל בטקס הבאפטה, בשנה של Time is Up, כל השחקניות הגיעו בשחור, קייט הייתה בהיריון, הנה זה בדיוק היה באותה תקופה. כולם הגיעו, נדרשו ללבוש שמלה שחורה כהזדהות, וקייט הגיע בירוק, עם סרט שחור. כי...
ירוק אגב, מאוד 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 כהה, שאם לא היו אומרים, היא לא לבשה שחור, לא הייתי שמה לב.
אבל זה לא היה שחור. היו נגיעות שחורות, אבל זה לא היה שחור. ואז את אומרת, הנה מישהי שמראה הזדהות, אבל חלק מהתפקיד שלה הוא לא. חלק מהתפקיד שלו לא להראות הזדהות, זה חלק מהטמפרמנט. הטמפרמנט האמריקאי מאוד מאוד רוצה שכולם יסכימו איתו, שכולם ילכו איתו, שכולם ילכו עם השיח, והטמפרמנט הבריטי הוא יותר חשדן. וזו הכוונה שלי כשאני אומרת שיש איזשהו ריב אג'נדות. קייטי באץ היא כזו, היא בריטית, היא ביישנית יותר, היא חשדנית יותר, כי זה הם. אז זה בדיוק כמו שעכשיו מגן מספרת בסדרה, שהיא חשבה שמתחבקים ומתנשקים מאחורי דלתות סגורות, ונכנסים קייט וויליאם, והם לא כאלה חבקנים ונשקנים.
יו, היא בשביל מנסה לחבק אותי מפגש הראשון, אלוהים אדירים, זה לא היה נגמר טוב. עכשיו, בואי נתקדם הלאה. יש גם את השאלה המפורסמת ביותר ביחסי מייגן קייט, מי גרמה למי לבכות? הסיפור לטובת מאזיננו ומאזינותינו הוא כזה. סביב החתונה של הארי ומייגן, הייתה איזושהי סצנה, סביב מדידת השמלות של השושבינות, שבה משהו שקשור לביגוד של הנסיכה שרלוט, מישהי יצאה משם בדמעות. התקשורת אומרת שמייגן גרמה לקייט לבכות. אחר כך, מייגן אצל אופרה. קייט גרמה לי לבכות והתנצלה על זה. קודם כל, בכלל בשיח שמייגן מביאה, מי שהכי קורבן היא הכי צודקת. זו גישה שהיא מחרידה בעיניי, אם כבר. הנקודה שבה אני ביקורתית כלפי מייגן, בסך הכל אני אמפתית מאוד. אבל הביקורת הגדולה שלי היא על השיח הקורבני הזה, שמי שהכי קורבני, מי שאוסף הכי הרבה נקודות מסכנות, הוא הכי צודק. גישה שלפעמים גם אני רואה בישראל, ואחת הסיבות שיש לי אפס סבלנות לאקטיביסטים. זה לא עובד ככה. זה פשוט לא עובד ככה, ואנשים קורבנים גם מקרבנים מאוד מאוד גדולים. אבל באמת, השאלה מי גרמה למי לבכות. יכול מאוד להיות ששתיהן יצאו מהאירוע בדמעות. אבל הנקודה הזאת משתמשים בה כדי להגיד מי הגיסה הסבבה ומי המכשפה המרושעת.
באופן מדהים, לברסיית מי גרמה למי לבכות, יש שלוש גרסאות שונות. כלומר, יש שלוש ורסיות. הוורסיה הראשונה שפורסמה בעיתונות באמת ב-2018-19, היא שהוויכוח היה סביב הגרביונים, האם שרלוט והשושבינות הבנות ילבשו גרביונים או לא, יגרבו גרביונים, סליחה. קייט, נציגת הפרוטוקול והשמרנות, אמרה, הבת שלי זה הפרוטוקול. מייגן וג'סיקה מולרוני אמרו, מה פתאום, זה יום חם, אין שום צורך בגרביונים. ואיכשהו חתה אז באותו שלב, התפרסם שזו קייט. בפיינדינג פרידום, ספרו המהולל של אומית קובי, שופרה מייגן, כאומרת, היה ריב סביב המדידה של הילדות, והיה מתח, ותמיד יש ריב כשילדים מעורבים. עם זאת, אף אחת לא בכתה. באופרה, כבר יש גרסה בית הסיפור, והגרסה אומרת, מה פתאום? אני, מייגן בכיתי, קייט גרמה למייגן לבכות. מייגן יצאה בדמעות, ואז קייט הגיעה עם פרחים. עכשיו את שואלת את עצמך, אז מי בכתה? כאילו, למה מייגן מספרת לי שתי ורסות של אותו סיפור? אם את הולכת בהתחלה ואומרת לי, אף אחת לא בכתה, זה ספר שלך. למה את מספרת לי אחרי פחות מחצי שנה שאת בכית? תבחרי ורסיה ותלכי איתה. זה מאוד מוזר, זה אחת הסיבות שהיא יוצאת לא אמינה בעיניי.
האמת שבסוף זה לא באמת משנה. גם אם יש ויכוח על העובדות, או אין ויכוח על העובדות, השורה התחתונה לא משנה. מבחינתי, כאמור, יש כאן טרגדיה מרובת משתתפים, של אדם שמצא את האהבה שלו סוף סוף, ומצא את המקום שלו בעולם סוף סוף. ולפי הזמן שהפרק הזה עורך, אנחנו כנראה נדבר על הארי וויליאם רק בפרק הבא. אבל הארי סוף סוף מצא את המקום שלו, אחרי של וויליאם יש כבר את המקום שלו, קרוב לשני עשורים שיש לו את המקום שלו. ופתאום, האישה שהיא המקום של הארי, קשה לה. והגיסה השנייה, יחסית פשוט לה, בין אם כי האופי שלה, ובין אם כי כבר עבר מלא זמן, אז ברור שאחרי עשור שאת יוצאת איתו, וקרוב לעשור שאת אשתו ואין ילדך, יותר פשוט לך. נקודה, ובטח הארי מייגן וויליאם קייט הוא טרגדיה. השאלה, אם בלי מייגן זה היה קורה בהכרח, והתשובה לדעתי היא לא באותה עוצמה, אבל כן ברמה כלשהי. גם נדבר על זה בפרק הבא, אבל התפקיד של הספר, יכול להיות שכבר אמרתי את זה, הוא תפקיד קשה. ככל שאני זוכרת אחורה, ספרים הם פלופים. אי אפשר להיות ספר ולצאת טוב. מעניין לפתוח עין לנסיכה שרלוט ולקוות שהיא תצא בסדר.
היא כבר תצא בסדר בגלל שהיא מידלטון. היא תגדל לפי המידלטוניה, היא לא גדלה הרי בתור ספרית. היא גדלה בתור אחות בינונית במשפחה לשלושה ילדים. זה הכוח של זה שהוא התחתן עם מישהי שהיא פשוטת עם ולא איזה נסיכה אריסטוקרטית.
איזה כיף שבסוף הכל חוזר לקייט.
הכל
את
חוזר
מאוד
לקייט.
טובה בלעשות את הפרק הזה עקבי.
מאוד. רוצה להגיד עוד משהו. שחלק מהספר, אני חושבת שזה השאיר להרי המון מקום, דווקא בגלל שלא מצפים ממנו כלום, לייצר לעצמו תפקיד מאוד מאוד משמעותי בעולם. זה השאיר לו מלא מרווח, בגלל שמלכתחילה הרף נמוך. ואני חושבת שהוא עשה את זה מהמם בצבא, ואני חושבת שכמו שאת אומרת, אלמלא מייגן היינו רואים איזשהו פיצול, אני חושבת שהיינו רואים אותו באמת יותר בקומנוולת, והיינו רואים אותו עושים משהו, מה שבאמת חשבנו שהוא עומד לעשות, וזה היה מגיע לאיזשהו פיצול, אבל זה לא היה מגיע לככה. ככה אף אחד לא חזה.
טוב, הפרק על מה שאמור היה להיות הארי, מייגן, וויליאם וקייט, התקרב לסיומו, בפועל זה הפרק על קייט ומייגן. איך יש לך לסכם את הסיפור, את הסיטואציה, את קייט ומייגן? מה את רוצה שהמאזינים יקחו בשורה התחתונה?
בשורה התחתונה הן שתי נשים מאוד 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 שונות, שאחת מהן היא ביישנית יותר, ואחת מהן היא כוכבת טלוויזיה, וזה ניכר, ואחת מהן היא אמריקאית, ואחת מהן היא בריטית, וגם זה ניכר, ואחת מהן עושה מאמץ מאוד מאוד גדול להוציא את עצמה טוב, בזמן שהשנייה יושבת וחיה את חייה ומתאפקת מאוד, לא להגיב. וזה משמעותי, כי אנחנו שומעים כל הזמן, רק צד אחד, כמו שאמרת, הצד המתקרבן, ואנחנו לא שומעים שום דבר מהארמון, זה משחק בדעת הקהל, לדעתי זה משחק לרעתה של קייט, ולא לטובתה.
בדעת הקהל זה משחק לרעתה של קייט, זה שהיא שותקת?
כן, יש לך רק צד אחד שיושב על הבמה, אנחנו כבר 3 שנים רק שומעים כמה שהיא לא בסדר, היא לא קיבלה את מייגן, היא לא פתחה לה את השטיח, היא לא עשתה ככה, היא גרמה לה לפקוד, היא לא מודרניסטית.
מצד שני, כשצד אחד עסוק בלדבר ולדבר ולדבר וללכלך וללכלך כל כך הרבה זמן, אני תחת הרושם שדעת הקהל מצד אחד אולי אמפתית, אני לא יודעת, מצד שני אומרים, טוב חבר'ה, הם פלופים ואין תרחיש שכל מה שהם אומרים הוא אמת לאמיתה, ודווקא הצד שהוא אצילי, הוא מקבל יותר נקודות, הם לא יכולים להגיב, אבל גם זה שהם לא יכולים או נמנעים להגיב, ודווקא נותן להם נקודות, יש איזשהו צד ששומר על קלאסה. בסוף הצד שמתנף, אמנם יש לו את השפורות שלו שאומרים לו, כן, באמת עשו לך יאום ללוני, אוי, זה באמת מאוד עצובי, אבל הוא בעיקר מאבד נקודות, והרבה. לעומת הצד שסותם את הפה, וכאילו, חברים, זה עניין אישי, זה לא עניינה של כל העולם ואחותו הצולעת, יש פה סיפור משפחתי שנפרם, ושחררו, לא עניינו של הציבור, אפילו שמדובר בבית המלוכה הבריטי. יש דברים שהם עניינו של הציבור, ויש דברים שהם פשוט עניין משפחתי.
אני מסכימה, מאוד.
וגם נקודה אחרונה, בסוף, מי שמספר את הסיפור בלי איזושהי אמפתיה והתייחסות לצד השני, מי שמעביר את הצד השני איזושהי השטחה מוחלטת, בהכרח הסיפור שלו יהיה פחות אמין. הרי אנשים יצור תלת מימדי. זה לא שהם רק רעים, רק טובים, רק גרועים, רק ככה. יש, גם כשמספרים על מה הצד השני עשה לך, תמיד כדאי לשמור מקום לגרסה של הצד השני. לא בהכרח כבודם, פשוט כי גם לך זה מוסיף נקודות אמינות בסיפור. ואיזשהם נקודות אנושיות.
נכון. עם זאת, בסקר שנערך עכשיו, אומנם בבריטניה, מייגן והארי, בדעת הקהל הם כבר במינוס, ובעוד וויליאם וקייט הם כמובן נסיך ונסיכה מווילס והם אדירים, והם באמת בארצות הברית ובעולמות הטוויטר הם נשמעים לך כל הזמן והם מוצגים כאנשים קרים, הרי לב, הם לא נותנים יד ביד ברחוב, הם לא מגיבים, הם לא רגישים, הם מפלצות, אז כן יש לזה משמעות. אני משערת שהם פשוט, ידבקו ובצדק, כן? בענייני אנחנו לא מגיבים, אבל כן, זה פגע בהם מאוד. השמירה על הפסון בדעת הקהל העולמי מורידה לנקודות. לצערי, כן, אני כמובן טים קייט אול דה ווי, אבל זה הוריד להם נקודות. אנחנו לא נוגעים, אנחנו קרים, אנחנו לא מקבלים אותה יפה, למה היא לא חיכה אותה? למה היא לא חיכה אותה? כל הדברים האלה שלא מקבלים תגובה מן הסתם כי הם מטופשים, מצד אחד נכון, הם שוברים על הפסון, ומצד שני האנשים שמחפשים את זה לגמרי רוצחים אותם באינטרנט יומם וליל.
עד כאן פאב פור חלק א', מייגן וקייט. תודה רבה שהייתם איתנו. המייל שלנו הוא windsor.podcast@gmail.com. אפשר למצוא אותו גם בתיאור של הפרק, יחד עם קישורים רלוונטיים נוספים. אני הייתי ליאור שפירה.
אני רוני בלי ונגרטן.
תודה רבה, ונתראה בפרקים הבאים.
ביי!